לא לפני הילדים. כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. גרם מדרגות לבן, צר, לולייני ותלול, מוביל מהסלון בבית משפחת רוזן אל הקומה השנייה. כדי להגיע אל הסטודיו של רועי רוזן, יש לטפס בשים לב, במיוחד אם מחזיקים כוס קפה ביד. הטיפוס במדרגות המתכת המתפתלות סביב עצמן מחייב מיומנות נרכשת, או לחילופין ריכוז זהיר. את בסדר? הוא מתעניין תוך כדי טיפוס זריז, בעוד אני מאחוריו דואגת לייצב את היד עם הקפה. זמן קצר לאחר מכן, כשנשב לשיחה בסטודיו שלו שבקומה העליונה, הוא יספר כיצד התרסק במדרגות האלה לפני 4 שנים. זה קרה אחרי חודשים ארוכים שבהם סבל מכאבים קשים, אבל סירב לראות רופא והסתפק במשככי כאבים. בשלב מסוים, על המדרגות האלה, הגוף שלו נשבר וקרס. ההתרסקות ההיא נגמרה בבית החולים וחייבה אותו להתמודד עם הדיאגנוזה, סרטן עצמות, מיאלומה הנפוצה, כרסם בגופו. וזה היה חתיכת סרטן עקשן. רוזן מספר שבשלב מסוים הוא לא יכול היה לזוז, להתלבש לבד, להסתרק לבד. כל נשימה עמוקה מדי גררה כאבים, כל איתוש או צחוק הגיעו עם תג מחיר של כאב מפלח עצמות. הוא כבר התנייד בכיסא גלגלים, הפסיק לצייר, הפסיק ללמד, ביטל את כל הפרויקטים שעמדו על הפרק. רוזן, מהאומנים הישראלים הבולטים והמצליחים בדורו, התחיל לפני 3 שנים טיפולי כימותרפיה וקיבל לטוב. אין עיתוי מוצלח לסרטן, כידוע, אבל המיאלומה הפרטית של רוזן הגיעה בתזמון גרוע במיוחד, דווקא כשהקריירה שלו הגיעה לנקודת רתיחה בזירה הבינלאומית. ב-2016 הוא הציג תערוכת יחיד גדולה במוזיאון תל אביב, שנה לאחר מכן הוזמן להשתתף בדוקומנטה היוקרתית בקאסל, וב-2018 זכה להציג תערוכה מיצירותיו במוזיאון פומפידו. רוזן היה במקום שכל אומן מייחל להגיע אליו. הוא זכה להכרה והוקרה. ערך העבודות שלו זינק, והוא כבר התחיל לעבוד במלוא המרץ על פרויקט חדש ושאפתני, קפקא לקטנים. באנגלית, קפקא for kids. עיבוד קולנועי מקורי בשילוב אנימציה להגלגול מאת פרנץ קפקא. ודווקא אז הגיעה המיאלומה. רוזן נאלץ לעצור את העבודה על הפרויקט, מצא עצמו מעביר שעות ארוכות בבתי חולים במקום בסטודיו, מתמסר לטיפולי כימותרפיה במקום לציור. לאורך תקופה ארוכה לא יכולתי לצייר, לא יכולתי לעלות לסטודיו שלי, ביטלתי את כל הנסיעות. הפסקתי ללמד עד שבשלב מסוים הרגשתי כמו במין שנת שבתון. וזה אפשר לי לחזור ולעבוד על הציורים לסרט. הוא אומר, כשהוא יושב בסטודיו, המחשב על השולחן שמולו, ספרייה עמוסה בספרים מאחוריו, וכמה מציורי הגואה של הפרויקט החדש מוטלים בערבוביה על כוננית סמוכה. זו מחלה איומה, אבל לא הרגשתי בשום שלב שזו טרגדיה. להפך, היו הרבה רגעי אור. אתה רואה למשל הרבה אנשים בודדים באשפוז יום, ואתה מבין פתאום כמה אתה נתמך. באחד הרגעים, מקס, האורך שלי, שמבחינתו הייתי אז קרוב למוות, שאל אותי אם אני מתחרט על משהו, ואמרתי שלא. אני, שתמיד הייתי מהמתלוננים, שתמיד טענתי שאני לא מקבל את מה שמגיע לי, מצאתי את עצמי אומר לו שבסך הכל אני מבסוט ממה שעשיתי. באותו רגע, רק על דבר אחד הבין שהוא מתחרט. במקרה שלו, מתבקש לומר שהוא הרגיש את זה בעצמות. רוזן כל כך התגעגע לצייר, כל כך כאב את חוסר היכולת שלו לעשות זאת, עד שלפתע חש חרטה על כך שתמיד היה צייר מוטרד, כפי שהוא מכנה זאת. כלומר, לא הייתי כמו רפי לוי, שהיה קם כל בוקר והולך לסטודיו, הוא מסביר. אני תמיד הייתי צייר שצריך סיבה לציור. תמיד חשבתי שהעולם מלא דימויים ואובייקטים, אז צריך נימוק כדי ליצור עוד אחד. תמיד הרגשתי שאני חייב איזו הנמקה פנימית, אחרת זה מפונק, נרקיסיסטי, לתרום עוד משהו משלי לכלכלת השפע שמאפיינת את העולם ואת התרבות שלנו. אבל באותה תקופה הודעתי שאם היכולת המוטורית שלי תחזור, אני מת לצייר. והוא עמד בהבטחתו. אחרי שהכימותרפיה עשתה את שלה וגופו התחיל להתאושש, רוזן חזר וטיפס במדרגות אל הסטודיו והסתער על הציורים שלו. הפעם, לדבריו, עשה זאת במשנה מרץ. התוצאה היא קפקא לקטנים. סרט באורך מלא, 111 דקות, שהוקרן בבחורה בפסטיבל רוטרדם ומוקרן בימים אלה בסינמטק תל אביב. ותערוכה באותו שם המוצגת בגלריה רוזנפלד בתל אביב וכוללת כ-70 ציורי גואש על נייר שנוצרו לצורך הסרט. חלק מהציורים לסרט נעשו לפני שחלה, אבל את כל ציורי הדמויות יצר רוזן אחרי שהחלים, כשחזר להתנפל על כאן הציור. וזה ניכר. הדמויות ססגוניות, משעשעות, משדרות איזו חדווה מתפרצת ומשחקיות עולצת. בהתחלה חשבתי שהאנימציה תהיה משהו מאוד סרקסטי ואירוני, קצת כמו סאות' פארק, אנימציה לו-פיי שהדברים בקושי זזים ומקרטעים. אבל בשלב מסוים זה השתנה, הוא אומר. אחרי שהחלמתי, כשחזרה לי היכולת המוטורית, התחלתי לעבוד באופן מוגבר על הצד הציורי, והחלטתי שגם בחלק המצויר יהיה אושר רגשי וויזואלי. החלטתי לראות גם בו ממדים של עומק ויופי ורגש ומורכבות. והשינוי הזה קשור מבחינתי לחדווה של השיבה לציור, שהיה כרוך ברגש מאוד עוצמתי. כמו בעבודות קודמות שלו, גם בסרטו החדש, רוזן יוצר עולם שהוא ערבוביה של בדיון ומציאות, פוליטיקה ופנטזיה, התרסה והרבה הומור, ועוטף את כל זה בויזואליה מסחררת. הפעם, הויזואליה הזאת ססגונית במיוחד, מלאה משחקיות ושמחת חיים, כזאת ששואבת מעולם הילדים שעומד במרכזו של הסרט, אבל אולי גם חוגגת את ניצחון החיים והחזרה לעיסוק באומנות. היה לי הפעם עונג עצום בציור, ואני חושב שזה באמת עובר בעולם החזותי של הסרט, מודה רוזן. הטיפול במחלה הפך לחלק משגרת החיים שלו. הוא בריא, הוא חזר ליצור, הוא חזר ללמד, ובהמשך השנה כבר מתוכננת לו תערוכה רחבת היקף במוזיאון לאומנות בלוצרן. כמו עבודות קודמות שלו, גם קפקא לקטנים מקבל בתוכו אמירה פוליטית חריפה ובועטת. אבל הפעם, בשונה מן העבר, זו עבודה נטולת פרובוקציה. אין ביחסי סאדו-מזו, אין הזמנה להיכנס לנעליה של המאהבת של היטלר, אין חפצים שבועלים, מענים ורוצחים את ולדימיר פוטין, וגם לא טקס לגירוש שדים שבו מנסים להיפטר מאביגדור ליברמן. האם זה מסמן שהפרובוקטור הסדרתי של האומנות המקומית התבגר ונרגע? בקפקא לקטנים חוזר רוזן ומשתף פעולה עם השחקנית חני פירסטנברג, שכבר כיכבה ב-Hilarious, סרט קצר שלו מ-2010. שם היא הייתה קומיקאית שמעלה מופע סטנדאפ של הומור דיספונקציונלי, הצחקה כשאין סיבה לצחוק, מול קהל באולפן. והפעם היא בתפקיד ראשי כפול. לאורך רובו של הסרט היא מגלמת ילדה, המשתתפת בתוכנית טלוויזיה לילדים, ולצידה סבא חביב, זמר האופרה ג'ף פרנסיס, שמספר לה את סיפורו של גרגור סמסה, גיבורו של קפקא, שהתעורר בוקר אחד וגילה שהפך לחרק. אולפן הטלוויזיה שבו מצולמת התוכנית צבעוני להפליא, הרהיטים והחפצים על הסט מתעוררים לחיים ומשמשים מעין מקלה יוונית שמלווה את ההתרחשויות. ואלי גורנשטיין גונב את ההצגה בכל פעם שהוא נכנס לסט בנעליו של נושא הבשורות הרעות, עם בשורת איוב חדשה, ממש כמו בחיים. וכל זה מלווה בשירים של תזמורת הצעצועים של איגור קרוטוגולוב, שחיבר מוזיקה והשתתף בכמה עבודות קודמות של רוזן, שגם הסולנית שלה, ים אומי, משחקת בסרט. בשבילי מוזיקה אינה רקע או אווירה או הגברה של אפקט רגשי, מביא רוזן, אלא יש לה חשיבות כמו לדימוי או מילה. וכמו בכמה עבודות קודמות שלי, גם בקפקא לקטנים המוזיקאים מופיעים בסרט. המוזיקה היא משתתפת אמיתית במהות של הסרט. כמו תוכניות ילדים של פעם שהקרינו סרטים מצוירים, גם כאן הגלגול של קפקא כובש את המסך בהמשכים, באנימציה פרימיטיבית המבוססת על ציוריו של רוזן. החיבור הלא מובן מאליו בין תלאותיו של גרגור סמסה לבין סיפור ילדים יוצר צרימה מתמשכת שמגיעה לשיא בחלקו האחרון של הסרט. כאן, פירסטנברג הופכת לפתע למשפטנית מכובדת שנושאת הרצאה על מערכת החוק בשטחים הכבושים ועל האופן שבו היא תופסת ילדים פלסטינים, מעמדם החוקי המפוקפק וההגדרה של חלקם כבוגר רך, המאפשרת להשית עליהם עונשים כבדים. רוזן לוקח כאן את החוויה הקפקאית ואת העיסוק של הסופר בחוק, משפט, בירוקרטיה ורמיסתו של האינדיבידואל מחבר אותם למציאות הפוליטית והמשפטית של כאן ועכשיו, ואחרי שירסל את סופיו בתוכנית ילדים, לכאורה, הוא קם ומנחית אותם הישר לעיוותי המוסר של הכיבוש, באמצעות התהייה, מי הוא ילד. הרעיון לסרט נולד כבר ב-2009, הוא מספר, אחרי שהקרין בצרפת את סרטו הוידועים של רועי רוזן. ובשיחה עם קהל, הופתע לשמוע שאלות על השפעה קפקאית בסרט הזה, שבו מתוודע האומן לפני מותו על קריירה מלאת חטאים ושקרים, דרך שלוש עובדות זרות לא חוקיות המגלמות את דמותו. זה גרם לי לחשוב על העבודה שלי ככזו שיש בה בגידה עצמית, להציב את עצמי במקומות שלא נוחים לי, שכאילו מערערים על איזה עיקרון אסתטי או אתי שיש לי. הוא אומר ונותן כדוגמה את חיי ומות כאבה בראון. פרויקט שלו שהוצג לראשונה ב-1997 במוזיאון ישראל ועורר מהומת אלוהים מפני שהזמין את הצופים להיכנס לתודעתה של המאהבת של היטלר בימים האחרונים בבונקרים אהובה. פוליטיקאים ואנשי תקשורת התחלחלו אז ממה שהיה ביניהם חילול נורא של זכר השואה. התדמית של רוזן כפרובוקטור והילד הרע של זירת האומנות המקומית התחילה להתגבש כבר שם. אחרי שבמרסיי הזכירו את קפקא, הוא אומר, במטוס בדרך חזרה עלה בדעתי שהפרה הקדושה האחרונה שלי היא פרנץ קפקא, שהוא היוצר היחיד שיש לי כלפיו כבוד מוחלט. ואז עלה בי הרעיון לעשות בקפקא אלימות אוהבת, כלומר מעשה אהבה אלים. הפילוסוף ז'יל דלז אמר פעם שכשהוא כותב על פילוסופים אחרים, זה קצת כמו אונס אנאלי, כי הוא עושה את זה עם הרבה אהבה ותשוקה, אבל יש בזה גם איזו כפייה של עצמו. אז החלטתי שאני רוצה לעשות בקפקא מעשה כזה של אהבה ואלימות. היה לי ברור שאעשה את זה על הגלגול, כי ידעתי שקפקא אסר לצייר את השרץ. כשהוא שמע שרוצים להדפיס על כריכת הספר איור שלו, הוא הבהיר שבשום אופן אסור להראות את השרץ. ובצדק, כי השרץ הולך ומשתנה לאורך הסיפור. רוזן החליט לאנוס את הסופר הנערץ עליו, לצייר את השרץ שלו על אף האיסור, והתחיל לעבוד על הפרויקט, אבל מהר מאוד נתקע. הוא הרגיש שהרעיון הזה אינו מעניין מספיק, שאין לו צידוק, שזו עלולה להיות פרובוקציה זולה ותו לא, ודחף את הרעיון למגירה. ב-2015 פנתה אליו האוצרת הילה פלג, שעבדה איתו בעבר והזמינה אותו להשתתף בדוקומנטה, וכשהתלבט מה יציג שם, הייתה זו היא שהזכירה לו את הפרויקט הגנוז שלו על קפקא. רוזן היה בטוח שלא יספיק להרים את הפרויקט בזמן לדוקומנטה, ובכל זאת שלף אותו מהמגירה וחזר לעבוד עליו. היה ברור לו שהפרטי והפוליטי התמזגו גם בפרויקט הזה, כמו בכל העבודות שלו. הוא רק לא ידע עדיין כיצד זה יקרה. האמנתי שחיבור היסודות הפוליטיים והמשפטיים בכתיבה של קפקא עם מושגי ילדות יצליח לייצר איזה ביטוי פוליטי, הוא אומר. האסימון נפל ב-2016, כשהתפרסם סיפורה של דימה אלוויי, ילדה בת 12 מחלחול של יד חברון, שנתפסה בכניסה להתנחלות קרמי צור, שברשותה סכין ונשלחה בידי המשטר הצבאי בשטחים לרצות עונש מאסר. כששמעתי עליה, שאלה שהייתה עד אז מאוד פואטית ופטלטלה בתסריט, נשאלה פתאום בצורה מאוד קונקרטית, אבל לא פחות ביזרית. אם היא לא נחשבת ילדה, מה זה ילד לפי החוק הצבאי, תוהה רוזן. ברגע שהסיפור הזה התפרסם, הבנתי שאני לא יכול להתעלם מזה. ואז ספרות המחקר שלי עברה מקפקא לאוגדן החוקים של המושל הצבאי. רוזן, בן 58, הוא צייר, קולנוען וסופר. הוא למד ספרות השוואתית ופילוסופיה באוניברסיטת תל אביב ואומנות חזותית בניו יורק, והיום הוא פרופסור שמלמד במדרשה לאומנויות בבית ברל. תערוכות יחיד שלו הוצגו ברחבי העולם, וסרטיו הוקרנו בפסטיבלים בינלאומיים וכתבו פרסים חשובים. אחד הבולטים שבהם, צה, מ-2010, הציג אקט סאדו-מזוכיסטי של זוג נשים, יואנה גונן ואלה שפירה, שבו המשועבדת מגיבה להצלפות שהיא סופגת במבעי כאב ועונג, ובציטוט משפטים של שר החוץ אז, אביגדור ליברמן, מה שהופך את הסיטואציה למעין טקס גירוש שדים. הסרט זכה בפרס לסרט הטוב ביותר באורך בינוני בפסטיבל ונציה, והיה מועמד לפרס הסרט הקצר הטוב ביותר בתחרות האקדמיה האירופית. כשאנחנו יושבים אצלו בסטודיו, נוגסים בהוגיות קוינוע וחמוציות נפלאות שהכינה אשתו, אורנה אגמון, המוכרת יותר כאורנה מאורנה ואלה, שהקימו וניהלו את המסעדה המיתולוגית שפעלה ברחוב שנקין בתל אביב, משנות ה-90 ועד לא מזמן, רוזן מבקש להמחיש לי את המאומה שעוררה את הארוחה הגדולה הראשונה שלו במוזיאון ישראל, חיי ומות כאבה בראון, ב-1997. לשם כך, הוא נובר באתר האינטרנט שלו, שבו ניתן לצפות בכל סרטיו, ומריץ את הסרט שתי נשים וגבר, מתוך הפרויקט על ג'וסטין פרנק, פרויקט קולנועי ספרותי שבו בדה דמות של אומנית בלגית פרובוקטיבית שעלתה לפלסטינה לפני קום המדינה, ודמות של חוקרת אומנות שגילתה אותה במרכאות. בסרט שילב קטעים ממהדורות חדשות ותוכניות טלוויזיה מתקופת אבה בראון. שר החינוך אז, זבולון המר, והעיתונאי טומי לפיד נראים שם כשהם משמיצים במרץ את התערוכה ואת האומן שיצר אותה. טוענים שהוא מבזה את זכר השואה, ולפיד המנוח מגדיל לעשות ומצהיר שהוא עצמו בא לייצג את השואה ויכול לתקוף את האומן אף שלא ביקר בתערוכה. מירי רגב לא המציאה דבר, מסתבר. בעבודות קודמות שלך תמיד שילבת גם משהו פרובוקטיבי, כזה שמתגרה בצופים. הפעם, בקפקא לקטנים, אין פרובוקציה. התמתנת? אני לא יודע, זו שאלה מעניינת, הוא אומר לאחר הרהור. יש דברים שאתה נהיה מתוקף מה שקרה בעקבות מה שעשית. היו רגעים שהיה לי ברור שתהיה שערורייה. חיי ומות כאבה בראון היה רגע כזה. אבל ברגעים אחרים שאני ואחרים חשבנו שתהיה, לא הייתה. למשל, כשכתבתי את זהה מתוקה, ספר על ג'וסטין פרנק, שיש בו קטעי זימה שמחוברים למסורת היהודית. חיים פסח, העורך, היה בטוח שזה הולך לעורר סקנדל בלתי רגיל, ולא קרה כלום. אני חושב שסקנדלים קורים בשתי רמות. יש פרובוקציה שמערערת באופן אמיתי ומהותי איזו קדם הנחה, וזה גורם לך לחשוב מחדש על משהו או להרגיש מחדש. וזו פרובוקציה ברמה הכי עמוקה וחיובית. זה מה שאני מחפש כצופה באומנות. כך שהרעיון לעשות את קפקא לקטנים היה מבחינתי קודם כל פרובוקציה. וישנו הממד של פרובוקציה פוליטית, כמו מה שקרה עם ראש עיריית רמת גן לאחרונה, או טומי לפיד במקרה שלי עם אבה בראון, ושם אני הרבה יותר אירוני. הם עושים את זה כשהם יודעים שיהיה להם קופון לגזור, ולא תמיד תורכים בכלל לראות את העבודה. לפעמים להפך, הם רוצים לחשוף אותה יותר. במקרה של ראש עיריית רמת גן זה קלאסי. הוא עבד כמו סוכן יחסי הציבור של דוד ריב. דאג לכך שהדימוי הזה יחקק לנו בראש ולא נוכל למחוק אותו. וזה דימוי שרק מעטים הכירו קודם. או כשטומי לפיד תקף אותי, זה היה בגלל השאלה מי יכול לדבר על השואה מעמדת סמכות. אז יש פה דיכוטומיה בין שני סוגי פרובוקציה. בעבודה הזאת הפרובוקציה שלך מסתכמת בהתרסה מול קפקא, לא משהו שיוצא החוצה אל הצופים. אני לא יודע, זו שאלה שצריך להפנות לצופים. יכול מאוד להיות שאת צודקת. הסרט הזה בוודאי פחות אירוטי מדברים קודמים שעשיתי. אולי בגלל שיש פה עיסוקים אחרים. את צודקת, שאלה טובה. אין לי תשובה. סיפרת שאחרי המחלה התנפלת בשמחה על הציור. זו הייתה הרגשה אחרת? משהו השתנה? היה לי עונג עצום בציור שהתמקד בדברים כמו השאלה מה הם פנים. רואים בסרט שמיקום תווי הפנים של גרגור משתנה כל הזמן, שהפנים של האימא לפעמים אנכיות ולפעמים אופקיות, ותווי הפנים מסתדרים בהתאם. או טיטורלי, דמות שמופיעה במקור במשפט של קפקא, הוא מסבירה לקוף על אפשרויות זיכויו, ובסרטו של רוזן מנסה על הדרך למכור לקוף כמה ציורים, ונראית כאילו נשלפה מציור של פיקאסו. הוא מגולם פה על ידי פיקאסו, שזה מבחינתי ליהוק נורא מצחיק, כי טיטורלי הוא בית חרושת לציור אחד של שני עצים. ואילו פיקאסו היה כל כך ורסטילי, כל הזמן המציא את עצמו מחדש, אז הוא כמו נקמה קטנה שלי בפיקאסו. חשבתי שזה יהיה מצחיק, ובגלל שהוא גם היה מאצ'ו, עשיתי לו מפסעה נטולת פלוס. הפכתי אותו לפיקאסו נשי. רוזן מחייך ומצביע על צינור קטן שיוצא מהירך של פיקאסו טיטורלי. הנה, מפה הוא יכול לעשות פיפי. לא רציתי להתעלל עד הסוף. הקטע הזה בסרט הוא גם הבט על האומנות כמוצר צריכה, על הצד המסחרי של האומנות. נכון, יש שם כמה משפטים שקשורים לשוק האומנות. בראיון לכלכליסט סיפרת בעבר שאחרי התערוכות בדוקומנטה ובפומפידו, הגעת למצב שמחרת עבודה ב-$80,000. באמת? זה צוטט? וואו, הוא אותה הרשת מופתעת. תראי, זה נכון, ואמרתי את זה כנראה כי ראיתי בזה סוג של אבסורד. זו הייתה עבודת וידאו, ערוץ האבק, והרי שוק האומנות בדיוק הפוך משוק הקולנוע בעניין הזה. בקולנוע הרבה אנשים יקנו כרטיס במעט כסף, ובאומנות הוואן גוך הנדיר יהיה שייך רק לאדם אחד שישלם המון כסף תמורתו. ומרגע שהתחיל עידן השיעתוק, ההיגיון הזה עומד לפני אתגרים. כי מה עושים כשאפשר לעשות 100 עותקים מהצילום? או שצילום שהדפסת הבוקר יראה טוב יותר מזה שהודפס לפני 10 שנים והאומן חתם עליו, אבל הוא כבר דהה. ובכל זאת, שוק האומנות משגשג ועובד. נכון. אני חושב שהקפיטליזם ערמומי וחכם יותר מכולם, מוצא דרכים להתמודד עם כל מכשול הווייתי מהסוג הזה, ובשוק הוידאו זה קשור בהגדרה למהדורה מוגבלת. עושים 5 או 6 עותקים, ואז אם עבודה זוכה לפופולריות ונשאר רק עותק אחד שלה, המחיר שלו עולה. זה מה שקרה עם ערוץ האבק. זו עבודה שזכתה להרבה נראות ופופולריות בדוקומנטה, וזה היה מקרה נדיר בקריירה שלי. בגלל שעבודותיי מזוהות כסוג של קולנוע, אנשים פחות חושבים עליהן כמושא אומנותי שמקומו במוזיאון או בחלל גלריסטי. אבל האמת שזה נושא שמאוד מעניין אחרים, אבל אותי פחות. בכל זאת עוד שאלה אחת. מדברים היום על כך שה-NFT עלול לשנות את שוק האומנות. מה אתה חושב על זה, והאם הזירה החדשה הזאת מעניינת אותך? אותי אישית כיוצר, לא. אין לי עניין לייצר משהו שאין לו קיום חומרי. כשהייתי חולה, חשבתי על הפער בין לצייר מתוך כמיהה אל החומר, צבעי שמן, מדיות שונות, פני שטח עשירים, לבין לייצר דימוי שאפשר להעתיק ולהמיר ולזכור בראש, ושיש לו ממד שיותר מנטלי או וירטואלי. NFT נראה לי כמשהו שקשור ליזמות כלכלית, והאופק האוטופי שקושרים לו על השחרור ממסורות הקפיטליזם, זה נראה לי שגוי. זה חלומות באספמיה. כי גם שם יש אספקטים קפיטליסטיים, ויהיו שם נצלנים, וזה שוק ספקולטיבי. לי זה נראה בעיקר שוק פרוע של חיפוש אחר כסף. המחלה והקורונה הגיעו דווקא כשהקריירה שלך הייתה ב-C, אחרי הדוקומנטה או פומפידו. היא נפגעה? בגלל שאופי העבודה שלי הוא כזה שעולה לי רעיון ואז מתחילה דינמיקה של כדור שלג, הקריירה שלי מוזרה. עולם התרבות שאנו חיים בו מאוד קצר רוח ותזזיתי, ולקחת הפסקה ל3 או 4 שנים זה משמעותי. במבט מבחוץ על מהלך הקריירה זה יכול להיראות כהרדמות. אבל בקריירה שלי יש משהו קצת אביתי. אולי גם כי אני מבלבל, אנשים לא תמיד יודעים איך לסווג את מה שאני עושה, אם זה ספרות או קולנוע או אומנות. ומה זה באמת? אומנות או קולנוע או ספרות? אני מרגיש שאני חזק בכל התחומים שאני טוען לבעלות עליהם, והלב משתנה. במקרה של קפקא לקטנים, הלב הוא באופן ברור סרט. הציורים משניים לסרט, הם עוזרים לו להיות. בימים האלה, כשוולדימיר פוטין מחכב בכל מהדורת חדשות, אתה מוצא את עצמך חושב על העבודה שלך הלילה של ולדימיר מ-2013, שכללה סדרת ציורים שהראו עשרות חפצים נכנסים איתו למיטה, בועלים, מענים ורוצחים אותו? הספר הזה, אומר רוזן, תוך כדי שהוא שולף את היצירה ממדף סמוך, נוצר כביכול על ידי משורר ואמן שהיגר לארץ מרוסיה בשם מקסים קומר מישקין, שהיה פרנואיד והאמין שפוטין רוצה לרצוח אותו. אני חושב שפה התעלול שלי עבד טוב מדי. כי זה לא כל כך נראה כמו פרשנות ליצירת אומנות, שרק מתי מעט הבינו שיש בו בעצם רומן. זה היה מתסכל וגם תסכל אותי שהספר לא הופיע בעברית. יצא באנגלית בהוצאת שטרנברג פרס. והתסכול הזה צץ מחדש עכשיו. אז כמובן שהספר הזה חזר לתודעה שלי בימים האלה, ביג טיים, לא יכולתי שלא. אולי אנסה להוציא אותו עכשיו שוב בעברית. ואפרופו פרובוקציה, כשיצא הסרט שלי צא, שהסצנה המרכזית שלו הייתה סאדו-מזוכיסטית, ובאחת המשתתפות פולטת משפטים שכולם ציטוטים של ליברמן, שהיה אז העיד של הפוליטיקה הישראלית, והרשה לעצמו לומר דברים שאחרים עדיין לא העזו, הייתי בטוח שמשהו יקרה. אני זוכר שהמשפחה שלי פחדה אז מאלימות פיזית, אבל בסוף לא קרה כלום. אבל אני נשארתי עם התחושה של ליברמן, הוא הגרסה הקלה, נטולת הקפאין של פוטין. משהו שהוצב על ידי האפוס הקומוניסטי שהתפורר, המציא את עצמו מחדש בעולם הקפיטליסטי, אבל הוא עדיין קצת אחר. ולכן עברתי מליברמן לפוטין. לא לפני הילדים. כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר.